כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
Go fly a kite, tie your troubles to the tail. They'll be blown away by a merry gale. Go fly a kite, toss your worries.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאמנות.
Go on, make friends with the sky, have a talk with the sun. It's the bright way to live, if you pardon the pun. Go fly a kite, you'll imagine you're a king, 'cause you've got your world on a piece of string.
אדם המקדיש את חייו לעפיפונים, אי אפשר שאין בו גרעין של טירוף. אלא שהכל הוא עניין של פירוש. יש המכנים זאת גרעין של טירוף, ואחרים מגדירים זאת ניצוץ של קדושה. לעתים קשה להבחין בין שניהם, אבל אם אתה אוהב מישהו או משהו באמת ובתמים, הקדש לו את כל אשר לך ואת כל אשר בך, ולכל השאר הנח. בין טירוף לקדושה, מכנה רומן גרי בספרו עפיפונים את האהבה או ההתמסרות לאותו חפץ כליל וצבעוני שמוכר לרוב בצורת דלתון, כשזנב ארוך משתלשל בתחתיתו, והוא מעופף גבוה בשמיים, מחובר בחוט דק אל היד האוחזת בו. אמנם נראה שהאסוציאציה לעפיפון היא תום, ילדותיות, קסם ויופי, מין צעצוע או יצירת אומנות מרחפת, אבל בעצם אלפי שנים טרם הגעתם של עפיפוני התבערה לשדות היישובים בדרום הארץ, שימשו העפיפונים כלי נשק, אמצעי ריגול, או כדרך לאיום להפחדה בין צבאות של מדינות אויבות. כך שהמשמעות הדואלית הסותרת אולי נמצאת בעצם מהותו מאז ומעולם. קרבות עפיפונים מסכני חיים מצד אחד, ופסטיבלים בינלאומיים שמגשרים ומחברים בין מדינות ובין אנשים מצד שני. שולה ואלי שביט, זוג עפיפונאים מירושלים, מקדישים את רוב זמנם ומרצם כבר יותר מ-30 שנה לבניית עפיפונים, שהם שמחים להציג ולהעיף בפסטיבלים בינלאומיים רבים, והיום במאחורי הקלעים נתוודע באמצעותם לקסמו ולסודותיו של מי שמתחרה במרחב האווירי עם ציפורים ופרפרים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום שולה ואלי, ברוכים הבאים.
שלום.
שלום רותי.
אז מי אתם, אלי ושולה? מטורפים או קדושים, או שניהם?
אני מניח שאנחנו אולי איזושהי תערובת של שניהם. אני לא הייתי הולך כל כך לצד של הקדושים, אולי באמת קצת יותר לצד של המשוגעים לדבר, הפיפומניקים, כמו שאנחנו קוראים לעצמנו. ואכן, כמו שנאמר בציטוט מרומן גרי, זה כמעט את כל זמננו הפנוי אנחנו מקדישים לעפיפונים. בין אם זה לבנות עפיפונים, ובין אם זה להשתתף בפסטיבלים, קצת בארץ, בעיקר בחול, ולהעיף עפיפונים, ולהראות את העבודות שלנו לכל העולם.
כרגע זה באמת, אנחנו מקדישים את כל זמננו. כשהתחלנו, והיו לנו ילדים צעירים, אז זה היה בעצם תחביב של כל המשפחה. כולם היו בונים, ואחר כך יוצאים ביחד להעיף.
ואם נשאר עוד רגע עם עפיפונים של רומן גרי, כמו גיבור הספר, גם אתה, אלי, קיבלת את ההדרכה הראשונית להעיף עפיפון אצל הדבר השכונתי, כלומר, כבר כילד, זה תפס אותך?
הנושא של הדבר השכונתי זה מעניין, שאני ממש לאחרונה פתאום נפל לי הסימון, שבעצם אותו דבר שכונתי שהכניס אותי לעניין, זה בדיוק כמו בספר של רומן גרי, שהדבר של הכפר הוא זה שהמומחה לעפיפונים. כל שנה כמעט, כשהייתי ילד וגם נער, מגיע אביב, מגיע הקיץ, בהתחלה אותו דבר שכונתי בנה לי את העפיפון הראשון, ולימד אותי איך לבנות עפיפונים, ואחר כך המשכתי בכוחות עצמי, עם חברים או אני לבד, ואם אני זוכר טוב, אפילו עד כיתה י' א' בתיכון, עדיין בניתי ואהבתי עפיפונים.
אלי אמר בילדותינו, והיות ולא רואים אותנו, אז אנחנו מדברים על שנות ה-50 והלאה, וזה היה מאוד מקובל ופופולרי בארץ, שילדים בשנות ה-50 וה-60, עם בוא האביב, ובהמשך בקיץ, היינו בונים באמת עפיפונים.
אז גם אצלך זה אהבה ממש כן, מגיל צעיר?
כן, כי זה היה בכל הארץ. אלי אמנם ירושלמי והתרוצץ יותר בגן סקר והסביבה. אני גדלתי בחולון, כך שבת ים והים היו מאוד קרובים. ובמיוחד שהיה לנו יותר מים ומקורות מים, ושם גדלו הקנים, שהם שימשו לנו לשלט של עפיפון. והפיפון שבנינו היה משושה משוכלל, שקראנו לו טיירה, שזה השם הערבי גם לפיפון וגם למטוס, וגם הקנים השתמשנו בשם הערבי בוסים, ובאמת הם צמחו בהרבה מקומות, והיינו כותפים אותם, וזה שימש לנו כשלד.
אז רובנו משייכים את הפיפון לסוג בילוי של הורים עם ילדיהם, בחוף הים, על גבעה, שם נושבת רוח ש... מאפשרת לעפיפון להתרומם באוויר, אבל בעצם מרבית העפיפונאים המקצועיים בעולם הם אנשים מבוגרים, ואתם מגלים בעצם מחדש את העפיפון בראשית שנות ה-80, והופכים את זה באמת למרכז חייכם וחיי המשפחה כולה. מה קרה פתאום?
אנחנו היינו שנתיים בקליפורניה, אלי נשלח מטעם עבודה, ובאמת בחנות מזכרות קטנה, פתאום ראינו עפיפונים שלא ראינו בימי חיינו. אנחנו הכרנו באמת את המשושה ואת הדלתון שמופיע כמעט בכל הספרים, ושם היו עפיפונים משולשים, והיו עפיפונים תלת מימדיים בצורת קוביות וכל מיני מצולעים, ומה שמאוד הפתיע זה גם היו החומרים, שזה לא היה נייר או צלופן, אלא זה היה מבד ניילון, שאחר כך שמענו שקוראים לו ספינקר ניילון, שהוא מאוד דק וחזק, ואת אלי מאוד הרשים השלד, שזה היה לא מעץ או קנים, אלא זה היה מסיבי פחמן וסיבי זכוכית. ואנחנו באמת מאוד התרשמנו, עפיפונים היו גם גדולים ויקרים, והחלטנו שאנחנו נסתפק בספר קיץ, עפיפונים של דיוויד פלהם, לימים הבנו שזה התנך של העפיפונאים, וספר הוראות וגם היסטוריה וסיפורים על עפיפונים.
כלומר, זה הדליק אתכם כן, מחדש.
כן, זה פתאום...
זה ממש הדליק מחדש, ממש ממש ממש. והתמזל מזלנו ששנה אחרי שחזרנו, פתאום יש במוזיאון ישראל בירושלים העפיפוניאדה הראשונה שלהם בשנת 1985. ואז בנינו עפיפון מהספר, עפיפון דלתא, ונכנסנו לתחרות, ולא זכינו בשום דבר, למרות שהעפיפון אף מאוד יפה. ואז ניגש אלינו איזשהו ילד ואומר, באיזה מקום זכיתם? אמרנו, לא זכינו בשום מקום. אז הוא אמר, אמא שלי אחת השופטות, אני אלך לשאול למה. והוא חוזר כעבור כמה דקות, והוא אומר שהשופטים התרשמו שהעפיפון הוא עפיפון קנוי. כי זה עפיפון שאף אחד לא ראה בארץ קודם את הצורה הזאת. מאחר והוא עפיפון קנוי, אז בעצם לא מגיע לנו שום פרס. אבל הוא הלך וערער בשמנו, ונתנו לנו פרס שני בסופו של דבר, שזה היה פרס מאוד מעניין. אולי הוא היה נחמד לאותם ימים. טיסה מירושלים לתל אביב, מקום אחד בסטנד ביי, כיוון אחד. בכל אופן, מה שזה עשה, זה נתן בוסט מאוד גדול ודחיפה ותמריץ גם לילדים. להיכנס הרבה יותר חזק לעסק, ובעצם מאז זה הפך להיות תחביב של כל המשפחה.
כן, ואתה אומר כרטיס אחד בכיוון אחד, נדמה לי שאתם אחד הזוגות היחידים בין העפיפונאים בעולם שעובדים כצמד יוצר, נכון?
אנחנו לא היחידים, אבל יש מעט מאוד. אנחנו בין הבודדים באמת שהאישה לא מתלווה לגבר, משום מה זה הפך להיות תחביב של גברים, שהאישה לא רק מתלווה לגבר, יושבת על כיסא וסורגת או קוראת ספר בזמן שהוא מעיף, אלא אצלנו אנחנו ממש משתפים פעולה.
אז יש חלוקת עבודה מסודרת? כן. מה עושה מי?
כן, אחרי שאנחנו מחליטים איזה הצורה תהיה לאפיפון, ומה תהיה הטכניקה שנשתמש, הצבעים, אני זאת שתופרת. אלי מכין את הגזרות, אבל הוא לא מעז לתפור, כי הוא לא, איכות התפירה שלו לא עומדת בציפיות שלו, ואני זאת שבאמת תופרת, ואלי בונה את השלד. התפירה צריכה להיות באמת מאוד מדויקת. הרוח מאוד רגישה, אם אין סימטריה כלפי המרכז בנושא של התפירה, אז אפיפון יכול לא לעלות, או יכול לטעות הצידה, להתהפך.
אז אתה בעצם מסרטט, הבנתי
לפני... אני מתחיל, ברגע שאנחנו מחליטים על מה שאנחנו רוצים לעשות, למרות שזה עידן טכנולוגי והכל, אני לא יודע להשתמש במחשב לצורך תכנון. אני עוד מהדור הישן, אני עובד עם סרגל ועם מחוגה ועם עיפרון, מסרטט את האפיפון בקנה מידה על נייר מילימטרי, ובשלב הזה אני מתחיל לעשות את הגזרות, ואז אני מסמן וחותך את הבדים ומעביר אותם לשולה לצורך התפירה. כשמסתיימת תפירת המפרס, אז זה חוזר אליי בעצם, ואז אני הוא זה שבונה את השלד ומכין את המאזנת של האפיפון.
אתם יוצרים באמת אפיפונים מרהיבים בצורות לא שגרתיות, זו לא אותה תייר הפשוטה בצורת דלטון, הצבתם אפיפון בצורת חמסה, סמלות, עיגולים, אפיפוני תלת ממד, צורות מגוונות וכמובן שילובי צבעים וחומרים, כלומר מדובר ביצירות אומנות לכל דבר, רק שהן מתנוססות על רקע השמיים ולא על קירות המוזיאון, יצירות מורכבות ודי מסובכות להכנה. בואו תספרו קצת איך הרעיון צומח? איך אתם באמת בוחרים?
אנחנו מקבלים הרבה השראה גם מההשתתפותנו בפסטיבלים בחול. לפעמים הצורה של האפיפון או באמת הטכניקה והצבעים. מה שצריך לזכור, אנחנו לא בעידן האינטרנט כשהתחלנו. וכשחיפשנו משהו שיהיה ייחודי לנו, ואולי בהיותי באמת אישה שתופרת, והצורך לנצל את הבדים עד תום, כי היו מספר חנויות אפיפונים, אבל לא תמיד יכולנו לקנות בהם בדים, את הספינקר ניילון, אז היינו רוכשים...
שזה בד מיוחד.
כן, הוא בד מיוחד, הוא יותר דק מהבדים של מטריות, והוא חזק. התחלנו לרכוש אותו אחרי שהתחלנו להשתתף בפסטיבלים בחול, כשביקרנו שם, או היינו צריכים לעשות הזמנה בדואר.
מיוחדת, כן.
ו... כשחיפשנו משהו מאוד ייחודי לנו, אני באתי עם הרעיון שאנחנו נשתמש בטכניקות של עבודות טלאים, ושם באמת המשחק בבדים קטנים, זה מה שנותן את כל האפקט, את כל היופי, ואני יכולה לנצל את הבדים שעומדים לרשותי.
אבל הרעיון, אפיפון כמו חמסה למשל, איך יודעים אם זה ריאלי מבחינה הנדסית?
אני לא יכול להגיד שאנחנו יודעים מראש, קרה לא פעם, שבנינו אפיפון והלכנו להעיף אותו, ומסתבר שהוא, או שהוא לא עף בכלל, או שהוא עף והוא לא יציב, הוא מתנדנד מצד לצד. זאת אומרת, לי לפחות אין את העולנו, אין את הידע מראש, אם ברגע שאנחנו רוצים לעשות משהו שהוא שונה מהאפיפונים הסטנדרטיים, שאכן הוא באמת יעוף. בפעם הראשונה שעפנו את החמסה, היא עפה ממש גרוע. ואז... מה שאומרים באנגלית, back to the drawing board, או back to square one, חזרנו וחשבנו מה צריך לשנות, אם זה בשלד ואם זה במאזנת של האפיפון, כדי שהאפיפון יעוף כמו שצריך. ועשינו איטרציה נוספת, ואחר כך עוד אחת, ובסופו של דבר, האפיפון אכן עף מאוד יפה. עכשיו, לגבי עצם הצורה של החמסה, אני חושב שזה היה סיפור מעניין, כי בשנת 2016, שהשתתפנו בפסטיבל בצרפת, יש להם תחרות לבניית אפיפונים, והם כל פעם נותנים נושא. הנושא היה, בצרפתית קראו לזה ארט פרמייר. זה אומנות קדמונית, אומנות שבטית, אומנות מסורתית, ושחיפשנו משהו שאנחנו חיים לעשות משלנו, לא מאורי ולא אבוריג'יני ולא אינדיאני, בא לנו הרעיון של לקחת את החמסה, שהיא בעצם מוטיב מזרח תיכוני, דרך אגב, לא רק בארץ, כל המדינות מסביב לים התיכון, יש את זה גם אצל הנוצרים, גם אצל המוסלמים, גם אצלנו, ובעצם להלביש עליו טכניקה של מה שנקרא מגזרות נייר, שזה משהו שבמקור בא מסין, אבל מסתבר, כשחקרנו קצת לעומק, שזה גם אומנות מסורתית יהודית, שהאזכור הראשון שלה בכתובים הוא מ-1300 ומשהו, איזה מישהו מספרד שהיה אמור להיות מאסטר במגזרות נייר. ובעצם אימצנו את הטכניקה ואת הדוגמאות של מגזרות נייר על החמסה, כאשר הדוגמה שעשינו שם היא באמת שוב הדוגמאות הקלאסיות של דגים וציפורים ורימונים וכיוצא בזה. ואני מותר לי להשוויץ, הוא היה מועמד להיות אפיפון השנה ב-2016, לא נבחר בסוף.
כן, וצורות אחרות, איך באמת, הרעיונות, מאיפה, איך זה קורה?
ב-1994 חתמו על הסכם השלום עם ירדן, רצינו לעשות באמת אפיפון כסמל לשלום, ולא רצינו לעשות יונה או יונים. ואז בא לנו הרעיון שאחד האפיפונים היפנים נראה כמו סמלת קימונו, סודו זה נקרא, והסמלה מאוד מזכירה סמלה פלסטינאית. את הרקמה תרגמנו במרכאות למשולשים, והשתמשנו באמת בצבעוניות של השמלות. הייתה לנו קצת בעיה מה זה סמלה ישראלית, ואז...
מסקית, לא?
כן, בדיוק, מסקית, וגם הורה, שהרבה כחול לבן וקצת נגיעות צבעוניות. כן. את השמלות אפשר גם להצמיד אחת לשנייה ולנסות להעיף ביחד. זה לא עבד.
זה לא צחקנו. עבד,
לא. הן לא כל כך אוהבות לעוף יד ביד.
זהו, אז השלום הוא כנראה לא מושלם גם בשמלות. גם באפיפונים. רעיון נוסף שרצינו ככה קצת בפסטיבלים בחול להשוויץ עם משהו קצת יותר ישראלי, כשפרופסור דן שכטמן זכה בפרס נובל לכימיה, החלטנו כמחווה לזכייה, השתמשנו באמת הפעם בקטע של המחומש, כי הוא מדבר על הקוואזי קריסטל, והם לא סימטריים.
לקחנו את הרעיון של השריג הגבישי, ובעצם יצרנו בבד את אותה דוגמה.
עם הטלאים.
עם הטלאים, כן. חתיכות בד שמחוברות אחת לשנייה. המעניין הוא ששלחנו לו אחר כך תמונה של האפיפון, הוא מאוד אהב אותו, והוא אמר שכשהוא היה ילד, הוא היה הולך לגדות הירקון, לקטוף בוסים, והיה בונה אפיפונים ומעיף אותם, והוא מחכה ליום שהוא יוכל ללכת עם הנכד שלו, ולהעיף שוב אפיפונים. עכשיו, בכלל, כל מה שקשור לרעיונות, זה משהו שהוא פתוח לגמרי. אנחנו משתתפים בפסטיבל, ואנחנו רואים שמישהו מעיף אפיפון בצורה כלשהי. אנחנו אומרים, זה נראה נורא יפה. בואו ניקח את הצורה הזאת, אבל נלביש עליה את מה שאנחנו עושים, את עבודת הטלאים. או שאנחנו הולכים ברחוב, ואנחנו רואים איזה ריצוף של מדרכה שהוא מאוד מעניין, ואנחנו אומרים, וואלה, זאת דוגמה נהדרת לאפיפון. ואנחנו מצלמים ועושים אחר כך אפיפון כזה.
כן, ואז מה בא קודם? היריעות, התפירה או השלד?
התפירה.
קודם
צריך לתפור את האפיפון, ואחר כך אלי בונה את השלד. אני עושה חיזוקים איפה שצריך, תעלות, איפה שהשלד ייכנס במסגרת של האפיפון.
והבדים, את אומרת שזה בדים מיוחדים, מצנחי רכיפה?
זה אותם בדים שעושים הם מצנחי רכיפה, כן. ויש קצת בעיה להשיג אותם בארץ, אז בדרך כלל אנחנו מזמינים בחול, או כשאנחנו נוסעים לפסטיבלים.
שזה בדים דקים מאוד, חזקים מאוד, וכאלו שלא דוהים, נכון? מכיוון שהאפיפון
הרבה שעות בשמש.
כן, והשלד, ממה הוא עשוי?
השלד, כילדים עבדנו בבוסים. כשהתחלנו מחדש בשנת 84-85, עברנו לדיבלים מעץ, מקלות עץ עגולים, אבל מהר מאוד עברנו לחומרים שמקובלים המודרניים, שזה צינורות או מוטות מסיבי זכוכית, ובעיקר מסיבי פחמן.
כי?
הצינור מסיבי פחמן הוא מאוד קשיח, הוא מאוד שומר על הצורה שלו, הוא מאוד חזק, והוא מאוד קל.
אגב, זנב האפיפון, פרט אולי שולי, אולי לא, זנב צריך להיות באורך מסוים?
אז זנב האפיפון, יש איזשהו מספר אצבע מקובל, שזה צריך להיות פי 7 מאורך האפיפון. עכשיו, ככלל, לגבי זנב של האפיפון...
יש ויכוחים בכלל אם צריך אותו, נכון?
לא כל אפיפון צריך זנב. יש כאלה שטוענים שאם לאפיפון אין זנב, הוא לא נחשב לאפיפון. ולערכתי, זה בא מתוך המושג הרוסי לאפיפון, ווזדושני זמי, שזה, אני, אולי אני לא מבטא את זה לגמרי נכון, שהמשמעות שלה זה נחש מעופף או נחש אוויר, מה שאוטומטית אומר שצריך להיות לזה זנב ארוך. אבל יש הרבה מאוד עפיפונים שאין להם זנב, הם עפים נהדר בלי זנב. עפיפונים אחרים חייבים זנב, הם לא יעופו טוב בלי זנב. למשל, התיירה המשושה שדיברנו עליה בהתחלה, ללא זנב לא תעוף או תעוף רע מאוד.
אתה אומר נחש מעופף, דיברנו פה קודם לפני שפתחנו מיקרופונים, על השם הזה, עפיפון, שאוטומטית מתקשר עם איזשהו דימוי ילדותי, ואתם אומרים ש... בלועזית השמות הם קצת אחרים.
בגרמניה ובארצות צפון אירופה זה נקרא דרכן בגרמנית, או דרקר בשוודית, שזה בעצם המילה לדרקון.
דרקון.
שזה אולי מצביע על המקורות ההיסטוריים שהעפיפונים באו מסין, והסינים מאוד אוהבים לעשות עפיפונים בצורת דרקונים.
כן.
השימוש במילה עפיפון, אם אני זוכר טוב, נכנס לשימוש אי שם באמצע שנות ה-30. בצרפת... השם הוא קצת מוזר,
סרף
הוא נקרא סרף וולן, שבעצם המשמעות של זה, זה אייל מעופף.
אמרת שמלאכת החיבור צריכה להיות מאוד מדויקת, ומפגש פינות המשולשים בדיוק במרכז, זאת עבודה לא כל כך קלה, נכון? אז איך בכל זאת?
יש סיפור נחמד שהיינו בשנה שעברה ביוני, במפגש עפיפונאים שמתקיים בפאנו, אי של דנמרק, וביקשו מאיתנו לתת סדנה לעפיפונים, בטכניקה שלנו מיוחדת, נראה כמו שבשבות. אני אוהבת כל דבר שקשור לרוח, להשתמש בצורות האלה, ואנשים די בדקו את היצירה. ובאמת אחד העפיפונאים המאוד מפורסמים, האמריקאי, אמר שהוא לא מבין איך אני מצליחה לחבר את המשולשים שנפגשים כולם ביחד במרכז. הוא לא מצליח לעשות את זה. ואלי אמר לו, בגלל שלך אין שולה, שאני עובדת בצורה מאוד מדויקת, כן, הרבה שנים של כן. התנסות.
אבל עפיפון טלאים שכזה נראה לי גם מכביד, הוא שוקל יותר, מה שמציב אתגר להצליח להרים אותו באוויר.
אכן, זה שהוא מורכב מטלאים טלאים, מוסיף משקל לעפיפון, זה לא רק הבד עצמו, אלא העובדה שיש המון חוט בתפירה. וזה כן. אכן מכביד, ובאיזשהו מקום אנחנו אולי באמת מפספסים את המטרה כשאנחנו עושים עפיפון לרוח קלה בטכניקה של טלאים. אבל יש לזה כמה פתרונות. א', משתדלים לעשות את העפיפון גדול יותר. ככל שהעפיפון גדול יותר, אז היכולת שלו לעלות ולעוף היא גדולה יותר. ודבר שני, אז אנחנו בסדר, אז אנחנו מחכים לרוח קצת יותר חזקה, ואז אנחנו מעיפים.
כשאתם מסיימים את הבנייה והתפירה, אתם... יורדים מירושלים לתל אביב, לחוף הים, ומנסים אותו?
כן. היות ואנחנו לא בטוחים אם העפיפון יעוף, והוא יכול פתאום לצנוח, ואז יכול משהו לשבר, או הבד להיקרה וחבל. אז לכן חופי הים הם הכי טובים.
וקורה שזה לא עובד?
קורה לא פעם שזה לא עובד. ואז חוזרים וחושבים מחדש. ועושים תיקונים, ושוב נוסעים לים, ולפעמים צריך לעשות את זה כמה פעמים.
אז זה לא קל תמיד להצליח להרים ולהחזיק עפיפון באוויר, אבל אם נחזור לרגע למקורותיו, אי שם במאות שלפני הספירה, במקום הוצאו בסין העתיקה, עפיפונים שימשו לצרכים צבאיים, ונסעו איתם כבר בשנת 600 לפני הספירה, ששיות דולקות או משרוקיות כדי להבהיל לצבא האויב, שהאמין שאלו רוחות ושדים מן השמיים, אבל גם חוויות אבק שריפה, זאת אומרת שהעפיפוני התברה של החמאס זו אינה המצאה חדשה.
הם לא המציאו שום דבר.
אבל עפיפונים נשאו עימם גם קשתים וצופי אוויר ומרגלים, כלומר אנשים, איך זה ייתכן?
אנשים מסתכלים בדרך כלל עפיפונים כעל צעצוע של ילדים, והם רגילים לראות את העפיפונים הקטנים שקונים בחנויות צעצועים.
איך אמרת שזה בהגדרה במילון?
צעצוע תעופה.
צעצוע תעופה.
אז קצת קשה לראות את זה שזה אפשרי, אבל עפיפונים גדולים יכולים לשאת משקל מאוד מאוד כבד. עפיפונים מאוד גדולים, אי אפשר להחזיק אותם ביד, אז רותמים אותם לפעמים למסעית. העפיפון הכי גדול בעולם היום הוא עפיפון ששטחו כמעט 2,000 מטר מרובע.
וואו.
כמעט 2,600 מטר מרובע. הוא 66 מטר על 40 מטר, וזה משהו שמראים בן אדם בקלות.
וזה עדיין נחשב אפיפון? כלומר, מה מבדיל בין כדור?
כי זה הרוח מעיפה אותו.
זה נחשב אפיפון מאחר ואין לו את האלמנטים של כדור פורח, של אם זה הליום או מימן או אוויר חם. אלא זה עצם כבד מן האוויר שקשור בחוט, בכבל רציני, ומואף בעזרת הרוח. למען האמת, במשך הרבה מאוד שנים היו בצבאות באירופה, בהתחלת המאה ה-20, היו יחידות של אפיפונאים, שהיו מעלים צופי אוויר, שהיה תלוי בסל מתחת לאפיפון גדול, או לשורה של אפיפונים שמחוברים אחד לשני. ברגע שעוברים לאפיפונים גדולים יותר, הכוח העילוי שלהם הוא רציני.
אגב, נדמה לי שבל ממציא הטלפון הושיב בסל כזה שמחובר לאפיפון את אשתו.
אנשים לא כך יודעים את זה, אבל בל, מעבר לטלפון, עסק הרבה בניסיונות לפתח כלי טייס כבד מן האוויר, ועבד הרבה מאוד באפיפונים. עכשיו, הוא לא הושיב את אשתו בסל, אלא הוא בנה אפיפון שהיה מאוד גדול, והיה חלל בתוך האפיפון ששם ישבה אשתו.
היא הסתכנה בזה.
היא הסתכנה בהחלט, כי הניסויים האלה לא תמיד נגמרו בזה שהאפיפון נחת חזרה כמו שצריך. לפעמים הוא פשוט התרסק.
לאיזה גובה זה מגיע?
מה שאנחנו היום מעיפים, בדרך כלל אנחנו משתדלים לא לעבור את ה-30-40 מטר. כי ברגע שמעיפים גבוה, גם אנחנו מפספסים את כל הנקודה של האפקט הוויזואלי והדוגמה שיש על האפיפון. השיא העולמי לאפיפון יחיד הוא כמעט 5 קילומטר, והשיא העולמי לשורה של אפיפונים, 8 אפיפוני קופסה שקשורים אחד לשני, הוא כמעט 10,000 מטר, כמעט 10 קילומטר גובה.
אבל כזה אפיפון שנושא אדם, לאיזה גובה הוא יכול להתרומם?
בדרך כלל לא מרימים את האנשים לגובה של יותר מ-100 מטר. כי מספיק גם 30 מטר בשביל ליפול ולהרג.
כן, אז זה
נשמע... וכבר היו דברים מעולם.
נשמע קצת מפחיד, כשיש רוח חזקה מאוד, אפיפון יכול לסחוף אותך, וזה קרה לך, אלי.
זה קרה לי לפני הרבה מאוד זמן, שאני העפתי שיירה או רכבת של 8 אפיפונים שמחוברים אחד מאחורי השני, ואני לא הערכתי נכונה את העוצמה שזה סוחב, וזה גרר אותי, עשיתי סקי חול בעמידה 10 או 15 מטר, ורק כשנפלתי לתעלה בקצה המשטח, רק אז עזבתי את הידיות, כי אני כל הזמן חשבתי שאני יכול להחזיק אותם. לא הרחתי כמה כוח זה מושך.
זה הרים אותך מעל הקרקע?
זה לא הרים אותי, אני עשיתי ממש סקי בעמידה על החול, וכשנפלתי, נחבלתי קשות.
הייתם גם, נדמה לי, עדים למקרה של אפיפון מתנפח, שפתאום הבחינו שיש בו איזושהי בליטה משונה, ו...
אכן, יש אפיפונאי מניו זילנד, בשם פיטר לין, שהוא מתמחה באפיפונים מתנפחים. אפיפונים שאין להם שלד קשיח, והוא בונה אותם מאוד גדולים. גדולים, זה אומר 10 מטרים. הוא העיף יום אחד את אחד האפיפונים שלו, וכשהאפיפון התחיל להתרומם, הוא פתאום הבחין שבתחתית של האפיפון יש בליטה שהוא לא מכיר אותה מהתכנון של האפיפון ומהפעמים הקודמות שהעיפו אותו. הורידו את האפיפון, ומסתבר שאחד הילדים שהסתובב בשטח נכנס פנימה, והיה בתוך האפיפון כשהרימו את האפיפון. למזלו, הורידו את האפיפון בזמן והוציאו אותו בריא ושלם. אבל היו גם מקרים שאנשים הסתבכו במיתרים של אפיפונים גדולים ונפלו ונהרגו.
כך ששוב, בעצם מתנפץ הדימוי התמים הילדותי של האפיפון, ומתברר שגם כשהוא אינו משמש כלי מלחמה בקרב, הוא יכול להיות מסוכן. אתם במודעות לאספקט הזה, או שזה בכלל לא נכנס לשיקולים?
אנחנו בהחלט במודעות. בפסטיבלים שיש שטח שמעיפים בו, הוא מגודר, לקהל הרחב אסור להיכנס, ואפיפונאים מודעים לזה שהם צריכים להיזהר, ולא לפגוע אחד בשני.
יש הרבה חוטים בשטח,
כן.
ולא תמיד רואים אותם כשיש הרבה שמש, או
זה
בזווית.
חוטי ניילון?
זה חוטים, זה בדרך כלל חוטים סינתטיים.
סינתטיים, כן. אבל שוב, אפשר בהחלט
להסתבך
איתם, או מישהו עובר ולא נזהר, והוא יכול לחתך. אפיפונים שלנו הם לא עד כדי כך גדולים, אבל שוב, אנחנו ערים לרוח, ואם אפיפון מאוד נסחף, אז אולי הוא לא מתאים בדיוק להעיף אותו, אז כדאי להוריד, לנסות אחר.
וזה לוקח אותנו שוב אולי על קרבות אפיפונים, שהיו מקובלים מאוד באפגניסטן, עד ששלטון הטליבן אסר קרבות כאלה. ספרו של חלד חוסייני, רודף האפיפונים, עסק במנהג הזה והשלכותיו. קרבות אפיפונים, יש בהם משהו שוב, שסותר את פסטיבלי העפיפונים שאתם משתמשים בהם ברחבי העולם, אירועים שנועדו למפגשים, לשיתופי פעולה, להיכרות, לחוויה מרוממת של יחד, לעומת הניסיונות לחבל בעפיפון של היריב, לחתוך את החוט, חוטים שעשויים סיבי זכוכית, להפיל את העפיפון של האחר בעצם.
הרעיון הוא באמת לחתוך את החוט של העפיפון של השכן שלך או של החבר שלך. עד היום באודו זה מאוד מקובל. למען האמת, קרבות עפיפונים מופיעים בכל המזרח הרחוק, גם בסין, גם ביפן, גם במלזיה, גם בתאילנד, ולכל מדינה יש בעצם את העפיפון קרב האופייני שלה.
שמה מיוחד בעפיפון קרב? במה הוא שונה?
ומלכתחילה העפיפון לא יציב, וצריך לשלוט במתיחה של החוט או בהרפיה של החוט כדי לגרום לו לעוף לאן שאת רוצה שהוא יעוף. אם החרטום או האף של העפיפון פונה בכיוון מסוים ואני מושך בחוט מהר באותו רגע, אז העפיפון יזנק וימשיך לטוס באותו כיוון. ועל ידי זה אני יכול לשלוט ולהחליט לאן להעיף אותו. בהודו למשל, והשתתפנו כמה פעמים בפסטיבלים שם, עומדים על הגגות. ובדרך כלל הקרבות הן בית נגד בית, או משפחה נגד משפחה.
אבל ברוח טובה,
אבל מה, זה באמת לחתוך את
זה לחתוך את החוט.
של האחר.
של האחר.
בעזרת חוט. בעזרת החוט שלי. זאת אומרת, זה חוט חותך חוט.
אם חוט אחד עובר על החוט השני, זאת אומרת, אני נניח שאני מצטלב עם חוט של מישהו אחר, ואני מושך את החוט שלי מהר מאוד, אז באותה נקודה שהוא עובר על החוט השני, הוא חותך אותו. עכשיו, כדי לייעל את תהליך החיתוך, מורחים את החוט דבק שעשוי מאורז, אבל שמעורבבת בו אבקת זכוכית. לצורך העניין, נייר זכוכית, כל אחד מכיר, אז החוט עובד בו...
נראה לי שגם היו פעם גם עם סכינים.
לפעמים שמים סכיני גילוח, לפעמים שמים שברי זכוכית.
אם באים כמה ימים קודם, לפני הפסטיבל, אפשר לראות לאורך הרחובות, הם מותחים את החוטים שאיתם הם יעיפו, ואיך הם באמת עוברים עם הדבק והאבקת זכוכית, בדרך כלל האצבעות שלהם חבושות בתחבושות, וגם רואים סימני דם עליהם, כי גם זה פוצע תוך כדי עבודה. ואחר כך הם מגלגלים, יש להם כל מיני שוב פטנטים, איך הם מגלגלים את זה לסלילים שלהם. ביום הראשון של הפסטיבל מעיפים עפיפונים, ולמחרת הם מזמינים את העפיפונאים להתארח בביתם, וגם נותנים להם עפיפוני קרב שמתנסו. אני לא כל כך השתתפתי, אלי השתתף, אני מוכרחה להגיד שהוא איבד להם הרבה עפיפונים.
אה, הצלחתם את זה?
לא, לא הצלחתי. כל פעם חתכו את החוט שלי, אני לא הצלחתי לחתוך חוט של מישהו אחר.
אבל זה מלווה באמת באוכל מסורתי ובהרבה מוזיקה, ונשים מתגנדרות לכבוד זה, הן עומדות על הגג ומעיפות, והן רוצות להיראות יפה.
אפרופו נשים, באיזשהו מאמר מוסגר, מסתבר ש למעלה מ-70% מהעפיפונים, עפיפוני קרב בהודו, נבנים על ידי נשים.
אבל היפן, כך אני מבינה, דורשת באמת איזה מיומנות.
כן. זה מיומנות וניסיון ותגובות מהירות. עכשיו, לגבי האפקט של החוטים האלה, זה נקרא מנג'ה, החוט, שהחוטים המצופים באבקת זכוכית. באחת הפעמים שחזרנו מהודו מהפסטיבל, אני הבאתי איתי כמה סלילים כאלה כדי לתת לחברים עפיפונאים בארץ. יש כמה חבר'ה שמעיפים עפיפוני קרב, וזה היה בתיק יד שלי. כשעברתי בשיקוף של התיק יד ברנטגן, אז הוא עצר אותי, הוא אמר לי, יש לך מנג'ה בתיק? אמרתי לו, כן. אז אומר, אתה אסור לך לעלות את זה על המטוס. כי זה ממש, אפשר להשתמש בזה כנשק. זה לא יפה להגיד, אבל אפשר לחתוך בזה גרון של בן אדם בקלות.
אבל אבל אתם כאמור חווים מפגשים מרגשים, קשרים עמוקים, אפילו עם מי שלכאורה נחשבים לאויבים. ב-2003 נפגשתם עם עפיפונאי לבנוני שהזמין אתכם לפסטיבל בארצו, אבל גם שם כבר אין פסטיבלי עפיפונים מאז מלחמת לבנון. פגשתם אותו שוב בהודו. בכלל, הזדמן לכם להשתתף באירועים רשמיים?
העפיפונאים בפסטיבלים הגדולים הם ממש סלבריטיז. זה לא שאנחנו באים לחוף ומעיפים. בהודו, כשהיינו באחמד אבד 3 פעמים, בכל פעם התקבלנו בכבוד מלכים על ידי נרנדרה מודי, שאז היה ראש ממשלת גוג'ראט, היום הוא ראש ממשלת הודו. אנחנו תמיד מתבדחים שלחצנו את ידו לפני שביבי לחץ את ידו. או בדיאפ בצרפת, בכל פסטיבל, באחד הערבים, יש לנו ארוחת ערב ומפגש עם ראש העיר. ובפעם הראשונה, אני חושב, זה שהבן שלנו התבדח, שהוא 25 שנים חי בירושלים, ומעולם לא פגש ולא לחץ את ידו של ראש העיר, והוא בדיאפ יומיים, והוא כבר לוחץ את ידו של ראש העיר.
כן. גם בהודו וגם היינו בדרום קוריאה, טקס הפתיחה הוא כמו פתיחה של האולימפיאדה. הולכים עם הדגל של המדינה, ויש מצעד המשלחות.
אז מן הסתם לפסטיבלים הללו מגיעים עפיפונאים קבועים כמוכם, קשרים נשמרים לאורך זמן, יש חברויות מעבר לעיסוק עצמו, היו לכם איזה מפגשים מרגשים במיוחד, נניח עם אותו עפיפונאי לבנוני.
כן, בעזרת המייל כאן אפשר לחצות גבולות.
ואתם נשארים איתו, נשארתם איתו?
נשארנו איתו בקשר.
כן, אנחנו היינו מתעניינים בשלומו כשלא היה שקט שם.
תראה, אני יכול לתת לך דוגמה לסוג הקשרים שנוצרים, עפיפונאית אמריקאית, וכשהייתה מלחמת לבנון השנייה, היא שלחה לנו מייל שאנחנו מוזמנים לבוא לשהות בבית של ההורים שלה בקנדה, בזמן שמתרחשת המלחמה בארץ. זאת אומרת, זה מגיע אפילו לדברים כאלה.
אבל יש עזרה הדדית, יש התייעצויות, יש טיפים או המלצות או סודות.
כל הזמן. אני חושב שדווקא הנקודה היא שאין סודות.
אין סודות.
כל פעם שמישהו יש לו איזושהי בעיה או שאלה, הוא פונה לעפיפונאים אחרים, והעפיפונאים תמיד מוכנים לעזור, ויסבירו איך לעשות ומה לעשות. אם אני מתקשה בתכנון של איזשהו עפיפון, הם יסבירו לי מה לעשות. מבחינה זאת, הקשרים הם מאוד מאוד קרובים ומאוד מאוד פתוחים.
לתת דוגמה, יש עפיפון בצורת טבעת גדולה, והאדם שהמציא את זה, אנדרי קסני הצרפתי, הוא מוכר גם את המחברים מאוד ביוקר, ואלי מצא דרך לעשות את אותה טבעת עם מחברים מאוד פשוטים. וכשהגענו לצרפת והרכבנו את העפיפון והראינו לו אותו, לרגע חשבנו שהוא מאוד יכעס, והיה מאוד יפה מצידו, והוא אמר, או, בשביל זה יש פסטיבלים, פוגשים חברים ומתחלקים
ולומדים אחד מהשני.
כן.
דיברתם קודם על תאונות, באחד מן הפסטיבלים באיטליה, עפיפון שלכם נקרע ונפל לים. איך מרגישים ברגע כזה?
מאוד עצובים, למען האמת. זה כואב, זה מתסכל. עכשיו, הרבה פעמים שעפיפון נופל, אם הוא נופל על העץ או נופל על החוף, אין בעיה. אז הולכים ואוספים אותו ומטפלים בו. ברגע שהוא נפל לים, אני כבר חשבתי להיכנס למים, להציל אותו. אבל הים היה, הייתה זרימה מאוד חזקה שם באזור החוף, ובעצם כולם לחצו עליי שאני לא אעז להיכנס, ובסופו של דבר הוא הלך לאיבוד. אולי מישהו מצא אותו ברוונה או בוונציה. כן. אבל זה היה מאוד מרגיז כזה, כי זה עפיפון, זאת אומרת, שהשקענו שעות על גבי שעות של עבודה ומחשבה ותכנות.
אז זהו, אבל הבנתי שבפסטיבל שבא לאחר מכן, קיבלתם הפתעה ממי שבעצם גרם לעפיפון שלכם לטבוע.
נכון, כן. אנחנו לא ידענו את זה בזמן אמת, שמי שחתך לנו את החוט, זאת אומרת, לא ידענו מי חתך לנו את החוט, ידענו שהחוט נחתך, שוב, בגלל שחוט של עפיפון אחר עבר אליו. והשנה, כשהיינו באיטליה, אחד העפיפונאים האמריקאים ניגש אלינו ואמר, בוא, יש לי מתנה בשבילכם, והוציא עפיפון שהוא עשה, והוא עובד בצורה מדהימה, ושאלנו, רגע, על מה ולמה? אז הוא אמר, כי אני הוא זה שגרמתי לעפיפון שלכם ללכת לאיבוד, אני כשטיפלתי בעפיפון השני, חתכתי את החוט שלכם.
כן.
וזה היה מאוד יפה ומאוד מפתיע. זאת אומרת, לא ציפינו לדבר כזה.
אם הזכרנו ים, סיפרת לי, אלי, שיש עפיפונים שמשמשים לדייג.
זה משהו שהוא נפוץ בחלק מהאים באינדונזיה או באזור בלי, שהם בונים עפיפונים מעלים. ובמקומות שהרוח נושבת מהחוף לכיוון הים, הם פשוט מעלים את העפיפון, ועל החוט של העפיפון הם קושרים את חוט הדייג עם הקרס, וזה מאפשר להם לדוג במים הרבה יותר עמוקים, מאשר אם הם יהיו דגים ועומדים על החוף ומנסים לדוג עם חכה או משהו כזה, כן. מאפשר להם לדוג דגים הרבה יותר גדולים.
בכלל, השימוש בעפיפון הוא אינסופי, בעיקר כשהוא הגיע למערב באמצעותו של מרקו פולו במאה ה-13, ואז במאות שלאחר מכן הוא הופך משמעותי, גם בתחומי המדע, ההנדסה, מדידות מטאורולוגיות.
אכן, האנשים לא כל כך מודעים לזה, שוב, כי רוב האנשים מסתכלים על העפיפון כצעצוע.
כן.
אבל במשך הרבה מאוד שנים השתמשו בעפיפונים כאמצעי הנדסי או טכנולוגי לצורך ניסויים מדעיים. בנג'מין פרנקלין, למשל, הניסוי שהוא הוכיח שהברק הוא בעצם חשמל, נעשה באמצעות עפיפון.
שיש לגבי הסיפור הזה...
יש כל מיני שאלות, אם זה נכון או לא נכון.
אם זה קרה או לא קרה, כי זה מסוכן.
ולמען האמת, כל מיני אנשים שאחריו ניסו לעשות את זה, אם הם לא מתו, אז הם חטפו מכת חשמל מאוד רצינית. בכל אופן, לפחות לפי הסיפורים, הוא ביצע את הניסוי. האחים רייט, חלוצי התעופה, הם בעצם התחילו את הניסויים שלהם בעפיפונים.
אפילו שידור הרדיו הראשון,
שידור הרדיו הראשון של מרקוני, הטרנס-אטלנטי, מניו-פאונדלנד לאנגליה, את האנטנה הרימו באמצעות עפיפון. בכלל, בתקופה של מלחמת העולם הראשונה, וגם אחר כך מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד שימושים צבאיים לעפיפונים.
כן, הייתה כרכרה נגררת, נדמה לי.
זה סיפור מ-1826 של ג'ורג' פוקו, שהחליט שהוא לא רוצה לשלם מיסי דרך, כי שילמו מיסים לפי מספר הסוסים שגוררים את הכרכרה. אז הוא בנה עפיפון או שני עפיפונים שגררו את הכרכרה שלו, ומאחר ולא היו לו סוסים, הוא היה פטור מתשלום מיסי הדרך.
גם אתם ניסיתם פעם לנצל את העפיפונים שלכם לצרכים אחרים, מלבד שעשוע?
לא שאנחנו פיתחנו, אבל באחד הפסטיבלים הבינלאומיים שהיו בישראל, הגיע אותו פיטר לין מניו זילנד, הוא פיתח עפיפון שיכול לגרור, אנחנו קוראים לזה בגי, זה כמו מעין אופניים עם שלושה גלגלים, שאתה מתקדם באמצעות העפיפון. ופיטר לין השאיר לנו את העפיפון ואת הבאגי בארץ, והבנים שלנו, אני לא, ואלי לא העזנו, וכן, היינו לוקחים את זה לשפת הים, והם היו מתקדמים על החוף בעזרת
העפיפון. כן, אז אתם מזכירים את הבנים, ואת העניין של השעשוע, אגב, גם בסרט מרי פופינס, הסרט מסתיים עם העפה של עפיפון.
נכון.
בניית העפיפונים הפכה אצלכם לבנים, בילוי משפחתי, שלושת ילדיכם שהשתתפו ביצירה מגיל צעיר. אגב, כשהם בגרו, הבנתי שמתנות החתונה שלהם היו עפיפונים, איך לא?
בין היתר, כן.
שעיצבתם בעבורם?
אכן, כל אחד שהתחתן קיבל עפיפון שעשינו במיוחד. זו לא הייתה המתנה של החתונה, אבל...
אבל זו המתנה בעצם.
אבל אולי כן, כל אחד מהם קיבל עפיפון שיהיה לו למזכרת.
והם העיפו אותם?
העיפו אותם, למען האמת, בחתונה של עדי ודנה הייתה לחוף בניצנים, ויעפנו שם גם עפיפונים.
וכעת גם הנכדים שלכם משתתפים בתחביב.
כן, הם גם משתתפים בתחביב, הם באים איתנו. השניים הגדולים שהם בני 14 כבר התחלתי ללמד לתפור, וגם הם, כל אחד יש לו עפיפון שהוא... הזמין, כשהם היו יותר קטנים, אני החלטתי, אז יש אחד שאהב את בובה בניי, והלו קיטי, ועם אחד הבנים הוא צבע וצייר על הבד, ואני עשיתי לו מזה עפיפון.
במעבר הזה של העפיפון, מתקופה של לפני הספירה ועד היום שנות ה-2000, דברים השתנו, נכון? באמצעים, במרכיבים, בבנייה וגם בתוצרים. אתם בונים ומעיפים היום, הזכרת את העפיפונים האירובטיים, עפיפוני תלת ממד, מה זה אומר? במה, איך זה שונה בתהליך היצירתי?
אין שוני גדול בתהליך היצירתי, יש יותר שוני בצורה שמעיפים אותם. העפיפונים שאנחנו מכירים, או שהכרנו כילדים, או שהעפיפונים שרוב האנשים מכירים, זה עפיפונים שקשור להם חוט אחד, וככה מעיפים אותם. המשפחה השלמה של עפיפונים אירובטיים זה משפחה של עפיפונים שהתחילה להערכתי אי שם בשנות ה-70, שזה עפיפונים שמעיפים אותם או עם שני חוטים, או אפילו עם ארבעה חוטים. אלה עפיפונים שמאפשרים שליטה בתנועה של העפיפון. עכשיו, זה התפתח לרמה כזאת שיש תחרויות של עפיפונים שבה יש סדרה שלמה של תרגילים שצריך לבצע, כמו תרגילי התעמלות בגדול, ונשפטים על הדיוק בביצוע ועל מהירות הביצוע.
אז מה, אז אתם מתאמנים?
עכשיו, אנחנו לא עושים את זה. הילדים שלנו נכנסו לזה, אבל הם היו עושים עפיפונים אירובטיים לצורכי כיף, הם לא נכנסו ממש לתחרויות. אבל ברמה העולמית יש תחרויות ויש גביעים עולמיים,
רגע, והעפיפונים האלה הם עפיפוני תלת ממד, או שזה
לא,
קטגוריה אחרת?
לא, אלה עפיפונים שטוחים, זה קטגוריה אחרת. עפיפוני תלת ממד זה עפיפונים שהתפתחו, אני מעריך, אי שם בסוף המאה ה-19, התחלת המאה ה-20, רובם זה עפיפונים, מה שהייתם אומר, עפיפוני קופסה, שזה בנוי על בסיס של או קובייה, או קופסה מלבנית, או דברים כאלה. אלה עפיפונים שבדרך כלל יוצרים כוח עילוי מאוד גדול, והם מאוד יציבים, וקל מאוד להעיף אותם. שוב, איזשהו סיפור היסטורי, הטייסים במלחמת העולם השנייה, הטייסים בחיל האוויר הבריטי וגם האמריקאים, היה להם כחלק מציוד החירום שלהם, משהו שנקרא גיבסון גרל, נערת גיבסון, שזה בעצם היה עפיפון קופסה, שבמידה והיו מפילים אותם, הם היו יכולים להרים את האנטנה לשדר את המיקום בעזרת העפיפון הזה.
וואו.
וזה שוב איזשהו שימוש שהוא כן. רחוק לגמרי מהשימוש שאנשים כן. מדמיינים לעצמם.
אני רוצה רגע להוסיף בקשר לעפיפונים האירובטיים, יש המעיפים אותם עם מוזיקה.
שעפיפון ירקוד.
כן, כן, ויש זוגות או קבוצות שמעיפים ביחד. שוב, עם מוזיקה והמראה הוא כן. מרהיב.
אז אתם באמת הזכרנו את העפיפון החמסה, שהיה מסובך למדי לבנייה, והיה לכם עפיפון בצורת שמונה.
אכן,
נכון, שלנו. ועיגולים וכדורים, טבעות כאלה.
כן, נכון.
זה עם נפח, שזה...
זה עם... החמסה והשמונה הם שטוחים, אבל למשל טבעות וקופסאות לזפיפונים שהם, יש להם נפח.
נפח, אז בעצם השלד הוא כבר שונה לגמרי, נכון?
הוא לא לגמרי שונה. הצורה שמסדרים את המוטות היא שונה, כדי כן. לקבל, למשל בעפיפון קופסה, בדרך כלל המוטות יהיו על מה שנקרא המקצועות של הקובייה.
וכשזה כדור?
זה כדור, זה כבר יותר מסובך, אז כבר צריך לחשוב על סידור אחר. ואז למשל צריך לעבוד אולי לא עם צינורות מסביבי פחמן, אלא למשל עם אותות דקים מסביבי זכוכית, שהם מאוד גמישים, ואפשר לעגל אותם ולתת את הצורה.
וגם עפיפון כיס, נכון? כזה שאין לו שלד קשיח בכלל.
זה עפיפון שאנחנו צוחקים, שאני יכולה לעשות אותו בעצמי. כי אין לו שלד קשיח.
לא צריך אותך, אלי, כן.
זה באמת עפיפון קטן. יש לו שתי תעלות במקום עמותות, ואז הרוח נכנסת בהם, וזה מה שמאפשר לו לעוף.
מה הגודל שלו? ממש נכנס לכיס?
הוא מתקפל, כן, שבצורה כזאת שאפשר להכניס אותו לכיס או לתיק, וגם יש לו זנבות. זה נקרא סלד, עפיפון קטן.
עפיפון אישי, אבל באמת רובם גדולים, איך מאחסנים קונסטרוקציה כזאת גדולה?
עפיפון הוא כמו מטריה, אם אפשר לתת דוגמה, הכל מתקפל, אנחנו מוציאים את המוטות, ואנחנו מגלגלים את הבד עם המוטות ביחד, ולכל עפיפון יש תיק מיוחד.
אתם נוסעים עם תיק סקי, הבנתי.
אנחנו נוסעים עם תיק שנראה כמו תיק סקי או תיק גולף, ולמען האמת, לפני כמה שנים היינו באנגליה, וירדנו במעלית בהיתרו עם התיק הזה שנראה באוגוסט. ממש כמו תיק סקי, וזה היה בחודש אוגוסט, ומישהו שירד איתנו במעלית מסתכל עליי ושואל, תמהני, איפה אתה הולך לעשות סקי באנגליה בעונה הזאת של השנה?
כמה עפיפונים נכנסים בתיק הזה?
בין 10-12 עפיפונים.
ובבית זה מאוחסן בחדר מיוחד?
יש לנו חדר, יש לנו חדר תפירה, ויש שם שני ארונות, והכל מתקפל.
אז אתם נוסעים לכל העולם, והייתם באין ספור ארצות, באירופה, באסיה, באמריקה, רק לפני כמה ימים שבתם מאיטליה, ובאיטליה דווקא קרה באמת שתיק העפיפונים לא הגיע בטיסה.
נכון, קרו... פעמיים קרה לנו באיטליה באמת, זה מאוד מעצבן ומאוד מרגיז, כי באנו כדי להעיף, לא כדי לשבת על החוף
ולהתבטל. ולראות עפיפונים של אחרים.
ולראות עפיפונים של אחרים, למרות שזה גם יפה, זה גם כיף. במקרה אחד, העפיפונים הגיעו אחרי יום, ובמקרה השני, חיכינו שלושה ימים שהם יגיעו.
כן, הבנתי שאתם מכירים עפיפונאי שגנבו ממנו פעם.
בספטמבר 2018 היינו בפסטיבל בצרפת, ושם פרצו לאוטו של עפיפונאי הולנדי, וגנבו מהאוטו שלו 32 עפיפונים.
וואו, שהיו בתיק
עכשיו,
אחד.
עכשיו, אני לא בטוח שמי שגנב ידע מה יש בפנים. כן. כי הם היו ארוזים בתוך תיק, אבל עובדתית נעלמו 32 עפיפונים.
כן, אז זו באמת חוויה, איך נאמר, השקעה, יצירה, זמן... המעורבות הרגשית, אבל גם כשזה מגיע, אמרתם שקורה שזה לא עובד, נכון? בא הפסטיבל עצמו, בין אם ליקוי בתכנון, או מפני שאין די רוח, ולפעמים יש רוח חזקה מדי שיכולה לקחת איתה את העפיפון. כאן בארץ אפילו, זה נסחף לכם אל שטח אש של צהל.
זה המקרה שקרה פה באחד הפסטיבלים הבינלאומיים שהיו כאן. פסטיבל נערך ברמת הגולן, במה שהיה בעצם איזשהו שטח אש של צהל. וגידרו אותו בגדר עם סרט סימון לבן, כמו שמקובל בצהל, ואסרו עלינו לעבור את הגדר. רצה הגורל ועפיפון של אחד העפיפונאים האמריקאים, נפל מחוץ לשטח המגודר, לתוך השטח שהיה מכוסה קוצים ולא נוקע, ותמיד יש סכנה של נפלים. בסופו של דבר, הזעיקו את צהל ופינו את השטח וניקו והצילו את העפיפון.
מבצע חילוץ עפיפון.
מבצע חילוץ עפיפון. בחוברת שהתפרסמה לאחר מכן, במגזין של אגודת העפיפונאים האמריקאים, הוא כתב מאמר שהכותרת שלו הייתה, How much do I love my kite? Would I give my left leg for it? עד כמה אני אוהב את העפיפון שלי, אם אני מוכן להקריב את רגלי השמאלית עבורו.
במידה רבה מדובר בדיאלוג בין עפיפון לרוח, אבל כמובן שגם מי שאוחז בחוט ומנווט הוא גורם חשוב מאוד. סיפרתם שתיק העפיפונים שלכם מטעה לחשוב שבאתם לעשות סקי, ובאמת התנסיתם פעם בפסטיבל שהתקיים על אגם כפו. אז מה, זה דורש פעולות והתנהגות אחרת עם העפיפון?
לא חושבת. הדבר היחיד זה היה יותר אנחנו. היינו צריכים להתלבש מאוד חם, כי היה קר, וקיבלנו קרפונים, קוראים לזה, שמלבישים אותם על הנעליים, כי מאוד מחליקים על הקרח. אבל בעיקרון לא היה משהו מיוחד. הרוח הייתה טובה. בדרך כלל כשהפיפון יציב, הרוח יציבה והפיפון יציב, לא חייבים לעמוד ולהחזיק אותו. אפשר לאגון אותו. אם זה בחוף הים, אז אפשר למלא שקית בחול ולקשור וללכת להעיף עפיפון אחר, או סתם לשבת להסתכל.
הייתם גם בפסטיבל במדבר מלח, כן. בהודו.
זה,
ממה צריך להיזהר כאן?
המלח נמס כשהולכים עליו.
זה אזור שהוא מאוד מוזר, כי זה נראה מוצק לגמרי, אבל כשמתחילים לדרוך עליו, מתחילים לצאת מים מלמטה. מסתבר שזה אזור... שהוא בעצם בצורה עונתית מוצף על ידי הים, והמים פשוט מתאדים, ולכן המלח שוקע. זה מחזה מדהים, זאת אומרת, באיזשהו מקום זה מאוד מזכיר להעיף בשלג, כי זה לבן לגמרי, והצבעוניות של העפיפונים בתוך התפאורה הזאת היא מדהימה.
יש ציוד מיוחד או לבוש או אימון מוקדם שאתם עושים לקראת הטסה של עפיפון?
יש לנו כפפות בתיק, כי כשיש רוח חזקה, ולפעמים צריך לאזן את העפיפון או לתפוס אותו נמשך, ואז החוט אפילו שהוא לא מנג'ה, הוא יכול לחתוך את האצבעות, אז כדאי, בדרך כלל כפפות גינה, ואז אפשר להחזיק את החוט ולא להיפצע.
אתם מתאמנים לקראת השתתפות כזאת?
אנחנו לא מתאמנים, אבל אנחנו משתדלים תמיד שהעפיפונים שאנחנו לוקחים לפסטיבל, אלה עפיפונים שכבר העפנו אותם וניסינו אותם קודם, בייחוד אם זה עפיפון חדש שעשינו.
עכשיו, אנחנו גם יודעים לפי הרוח איזה עפיפונים יתאימו, כי יש עפיפונים שמתאימים לרוח קלה, ויש עפיפונים שמתאימים לרוח יותר חזקה.
אז גם מראש, כשאתם בודקים, מה
בודקים את מזג האוויר שיהיה לנו בפסטיבל,
ולפי
זה מחליטים איזה עפיפונים ניקח.
כמה זמן דרוש לבנות עפיפון?
זה תלוי שוב איזה עפיפון. כששואלים אותנו את השאלה הזאת, אנחנו בדרך כלל נותנים דוגמה של עפיפון מאוד ספציפי, שהוא משולש, 2 מטר על 2 מטר, בדוגמה של בנדנה. והטכניקה הייתה אפליקציה, ופה באמת מדדנו, זה לקח 4 חודשים לתפור.
אז אתם מדברים על באמת על יצירה משותפת, אבל יש מדי פעם חיכוכים ביניכם תוך כדי ה...
יש כל הזמן.
כן?
אבל אנחנו מצליחים להתגבר עליהם. רבים...
כן, אלי יכול להעיר לי, הוא בודק את התפירה, אם ממש תפרתי על החוט.
אני משגיח, אני עומד ומסתכל איך היא תופרת.
וגם... קורה שאנחנו באמת נוסעים להעיף ועפיפון נוטה ימינה או שמאלה, דבר ראשון הוא יאשים את התפירה.
כן?
כן, זה לא מגיע לרמה שאני לא אדבר איתו, או אני נורא נעלבת. אבל...
קרה שגנזתם עפיפון? כי זה לא צלח, למרות כל הניסיונות?
קרה, כן. יש עפיפון שבנינו, דווקא עפיפון מאוד גדול, שמעולם לא עף כמו שצריך, אז הוא קופל, פורק, המוטות שלו נלקחו לעפיפונים אחרים.
כן, והפתעות הפוכות, משהו שהיה לכם ספק לגביו?
תראי, למשל, החמסה שהזכרנו קודם, לא ידעתי מראש איך היא תעוף, כי זו צורה מאוד מיוחדת ומאוד לא מקובלת. היה נורא כיף לראות שזה עף, וזה עף טוב.
האמת היא שכל עפיפון שאנחנו עושים, אנחנו... לא יכולים לשמוח שסיימנו אותו בבית, כי אנחנו לא יודעים איך הוא יעוף. והשמחה הגדולה היא באמת כשהעפיפון בשמיים,
כן.
ויציב.
היה עפיפון עגול שבניתי, שהבן שלי אתגר אותי, שאני אעשה חור באמצע, ושלא יראו בחור את המוטות של העפיפון. אז לקח כמה זמן לחשוב איך לעשות את זה, ובסוף מצאתי איזשהו פתרון, וירדנו לחוף להעיף אותו, ולמרבה הפלא, או לשמחתנו הרבה, אם זנב מתאים, הוא אכן עף בצורה יוצאת מן הכלל.
אז תגידו, איזה כישורים נדרשים לאומני עפיפונים? אלו תכונות?
דבר אולי הכי חשוב זה יצירתיות, ורצון לעשות משהו. כי אני חושב שהעובדה שהעפיפונים איכשהו נעלמו מהנוף של הארץ, זה שאנשים אולי מתעצלים לעשות את זה. מתעצלים להשקיע באיזה זמן.
ותכונות? יש איזה אופי מסוים שאתם יכולים...
אני מניח שקפדנות ודייקנות בעבודה זה תכונה שהיא חשובה מאוד, וגם סבלנות.
בניתם במשך השנים כ-100 עפיפונים?
אני מעריך שלפחות 100.
יש עפיפון אהוב במיוחד?
אני אוהבת עפיפון שעשינו אותו בצורת כוכב, עם... 8 קודקודים, טכניקה של טלאים והרבה מאוד צבעים, וגם את הקוואזי קריסטל שעשינו לכבוד פרופסור דן שכטמן, שהוא גם מיוחד וצבעוני.
ואתה אלי?
יש עפיפון שנקרא גנקי, את האמת זו מילה ביפנית שאני לא יודע את המשמעות שלה, עפיפון בטכניקה מסוימת של עבודות טלאים, שהוא שילוב של שחור עם דוגמת פרחים מאוד מאוד צבעונית, עפיפון לרוח קלה, ואני מאוד אוהב אותו, ואני צריך להחליט איזה עפיפון אני אקח איתי לאיזשהו מקום, אני תמיד לוקח אותו.
עד מתי תמשיכו בזה? לא נמאס לכם?
בינתיים לא.
כל זמן שנוכל, כל זמן שיהיה לנו כוח.
אז שיגעון או קדושה, אני דווקא נוטה לשיגעון, לדבר, כמו שאומרים. יש לכם הסבר מה קוסם בזה כל כך, מה קוסם בזה לנו, ועיקר מה סוד הקסם בשבילכם?
אני מאוד אוהבת לתפור, ואני אוהבת להתעסק עם פיסות בד קטנות, וזה באמת מאפשר לי איזושהי יצירתיות, ולראות את היצירה שלי ככה בשמיים, זה כמו שאומרים, התרוממות רוח, אני מרגישה. אין מצב שאנשים לא יעברו ויתרשמו מעפיפונים. באמת, זה צובע את השמיים ככה בהרבה מאוד צבעים, אז כך שגם השילוב של היצירתיות וגם ללכת להעיף, משפחה, חברים, מאוד כיף.
יש בזה כמה קטעים של קסם, לפחות מבחינתי. זה מתחיל אפילו מהשלב של תכנון העפיפון. ואחר כך את כל תהליך הבנייה שהוא מספק בפני עצמו. ובסופו של דבר, שאת רואה את היצירה שלך בשמיים, ובפסטיבלים הגדולים, יכולים להגיע 250,000 איש להסתכל על העפיפונים. שזה הרבה מעבר למה שכל אומן אחר שמציג בתערוכה, אנשים חשופים לעבודות שלו. בסופו של דבר שזה בשמיים, זה הכיף הכי גדול.
שולה ואלי שביט, תודה רבה לכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות בניית עפיפונים. תודה לעפיפונאים שולה ואלי שביט, לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב6, וכמובן בהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות.
Let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite. When you send it flying up there, all at once you're lighter than air. You can dance on the breeze over houses and trees with your pistol and tight to the string of your kite.